שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, תמיר דורטל מארח את אמיר אביבי, תת אלוף בצה"ל, ומי שכיהן כראש הלשכה של הרמטכ"ל משה יעלון בזמן ההתנתקות. בראיון זה, אביבי סיפר לנו על ייסוד תנועת הביטחוניסטים, על מה שקרה בתוך הלשכה של יעלון ואחר כך של חלוץ בזמן ההתנתקות, ועל נועל ההחזרה החמה שהוא המציא בתור מחט בגזרה בדרום, על מנת להחזיר מסתננים ברגע שהם נכנסים לארץ. כמו כן, אביבי ניסה לתאר לנו מדוע ההתיישבות ביהודה ושומרון היא לא נטל על הצבא, אלא נכס לצבא. על כל זאת ועוד, האזנה נעימה. שלום אמיר.
שלום וברכה.
אז היום אנחנו נפגשים בשביל לדבר על תנועה שהקמת, תנועת הביטחוניסטים, מגנים על ישראל, והייתי שמח לשאול אותך ככה מה התנועה עשה ומה המטרות שלכם.
המטרה שלנו, אני חושב שאולי המטרה החשובה ביותר שיש למדינת ישראל ולעם ישראל, ובעצם זה לעסוק בשאלה הגדולה מכולן, מה יבטיח את הקיום שלנו ואת הביטחון שלנו דורות קדימה. זה מעניין שלמרות שזו אולי השאלה הכי חשובה שהעם היהודי יכול לשאול את עצמו, ובטח מדינת ישראל, בעצם אין אף ארגון, עד הקמת הביטחוניסטים, לא היה אף ארגון, שבעצם שם כמטרה מרכזית, בהוויה שלו, לעסוק בסוגיה הזאת, בהיבט של הביטחון הלאומי, ארוך הטווח מאוד, של ישראל בראיית דורות קדימה.
לכאורה יש את ה-INSS, המכון מחקר ביטחון לאומי, יש את המכון ירושלמי לאסטרטגיה וביטחון, יש עוד הרבה ארגונים שעוסקים באסטרטגיה. מה אתם שונים?
טוב, זה מעניין שאתה מציין את ה-INSS, אני לתומי, כששמעתי את האות I, בפעם הראשונה הייתי בטוח זה ישראל, אבל אז התברר לי שזה Institute for National Security, בעצם ארגון שאתה יודע, מהאום, הוא לא מגדיר את עצמו אפילו תחת השם ישראל, הוא עוסק במחקרי ביטחון לאומי, באופן כללי. אני לא שואל מה זה ביטחון לאומי באופן כללי, אני שואל מה יבטיח את ביטחון ישראל לדורות קדימה, ואני חושב שהייחודיות של הביטחוניסטים זה לא רק באמת במהות של במה אנחנו מתעסקים, אלא גם בדרך, כי בעצם אנחנו מבינים שללא אינטראקציה מקיפה מאוד עם הציבור בישראל, עם הדור הצעיר, עם המכינות, עם התיכונים, עם האוניברסיטאות, ללא יכולת להנחיל את הסוגיות האלה לציבור, במקביל לזה שאנחנו עוסקים בזה מול מקבלי החלטות, בעצם זה לא יסיק את המטרה. הציבור חייב להבין את הסוגיות האלה לעומק, ואנחנו צריכים לדעת להנגיש לו אותם. רוב הקופים שעוסקים במחקר, עוסקים במחקר, לא עוסקים בהנחלת המחקר הזה באופן מקיף ושיטתי לציבור.
אז נגיד, אתם נפגשים עם תיכון, עם מכינה, איך זה עובד? מה אתם מנחילים להם?
אנחנו בעצם, מכיוון שאנחנו תנועה ויש לנו הרבה מאוד אנשים, תוך שנה וחצי מעל 2,000 קצינים הצטרפו לתנועה, וגם מצטרפים הרבה אחרים שהם לאו דווקא קצינים, כל אחד יכול להצטרף לביטחוניסטים, ואנשים מביאים איתם המון המון ידע, בגלל הגודל והמסה אנחנו בעצם מסוגלים להגיע להרבה מאוד גופים במקביל, ובעצם אנחנו מנחילים להם את העקרונות הכי בסיסיים והבנת הצרכים של הביטחון הלאומי של ישראל. אנחנו מדברים למשל על חשיבות הביקה, כגבול שבלעדיו למעשה מדינת ישראל לא יכולה להתקיים, זה מה שחוצץ בינינו לבין כל המזרח התיכון. אנחנו מדברים על הצורך לעד לשלוט ביטחונית ביהודה ושומרון, ועל זה שאין שליטה ביטחונית ללא מסה התיישבותית. ובעניין הזה אנחנו מחזירים מטרה ליושנה, בציונות היה ברור, שהתיישבות היא מכפיל כוח ביטחוני, לנו זה ברור, ועם השנים התחילו לקולות חדשים, שאומרים שהתיישבות זה בכלל נטל ביטחוני, דבר שאנחנו לא מקבלים אותו בעליל, אנחנו לא חושבים שצהל היה יכול 5 דקות להחזיק את יהודה ושומרון, בלי המסה ההתיישבותית שיש שם, בלי 500,000 אנשים שנוסעים שם על הצעירים כל הזמן.
זה מנוגד לגמרי למה שמענו בהתנתקות, זאת אומרת שיהיה הרבה יותר קל להגן על עזה, בלי להגן על כל מתיישבים בתוכה, אלא לעשות פעולות אסטרטגיות, פעולות של צבא, מבלי שיש את האילוץ האזרחי שם.
טוב, בהתנתקות למעשה קרה משהו אחר לגמרי, מין דינמיקה כזאת שצריך להבין אותה עד הסוף. בעצם לנו היה התיישבות בתוך עזה בכמה מרחבים, וזה באמת אפשר לנו לשלוט בעזה בצורה מאוד מאוד טובה, ואפשר להגיד שמ-67 ועד אוסלו, אני הגדרתי את זה, עזה בגדול הייתה גבעת חלפון, חול וחולרה, לא קרה שם כלום. זה היה כזה לא חשוב ביטחונית, שלא הייתה שם אפילו אוגדה, היה שם איזה מפקדת שליטה, נשים יכלו לנסוע עם רכב טנדר בתוך מרכז עזה, לא היה עם זה בעיה. וגם כשהייתה אינתיפאדה הראשונה, היא הייתה פחות עוצמתית בעזה מאשר ביהודה ושומרון, וגם כשהייתה בעזה, אז בסדר, אז חטפנו אבנים, זה לא היה רקטות, זה לא היה טילים, זה לא היה מזלטים, התמודדנו עם אבנים. זה לא השפיע על המדינה.
השוני הוא בגלל ההתיישבות האזרחית?
לא, מה שקרה, קודם כל ההתיישבות אפשרה לנו את השליטה הזאת, אבל מה שקרה בעצם...
למה, בשנייה, בוא נעצור רגע לנקודה הזאת. מה הקשר בין התיישבות האזרחית לבין שליטה ביטחונית באיזשהו אזור מסוים?
אוקיי, ניקח לדוגמה את דרום לבנון בהשוואה ליהודה ושומרון. דרום לבנון זה שטח הרבה יותר קטן, הוא גם לא מאוד מלא באוכלוסייה מקומית, יחסית ליהודה ושומרון, עם כמות הפלסטינים שיש שם. בדרום לבנון, כדי שכוח צבאי יוכל לנוע מנקודה X לנקודה Y, היה צריך לעשות את זה בשיירות עם טנקים, עם נגמשים, עם הנחת מטענים על הציר. זאת אומרת, צבא לא יכול, כמות אנשי צבא שיש לא יכולה להחזיק בצורה חיה, ושוטפת צירים. ראינו את זה עם הצבא האמריקאי בעיראק, שחטף שם אלפי הרוגים ממטענים, הוא לא יכול לשלוט על הצירים, הוא היה צריך לנוע בשיירות מאוד מאוד ממוגנות וכבדות, ממקום למקום, והחיילים שלו, כמו שבדרך כלל קורה, נסגרו בתוך בסיסים, וכל פעם שהיה צריך לנוע ממקום למקום, מי ששלט על הציר בעצם זה המקומיים. ככה היה לנו גם בדרום לבנון, ומי שמכיר את התקופה הזאת, מבין בדיוק על מה מדובר וכמה זה מסובך. מה הסיבה שהיום אני יכול להגיע לצומת מורשה, אני עם הרכב הפרטי שלי, ולהחליט שאני פשוט נוסע מזרחה לכיוון אריאל, ומאריאל אני נוסע לכיוון הביקה, למעלה אפרים, יש איזה רק סיבה אחת, זה לא צהל. הסיבה שאני יכול לעשות את זה, זה המסה ההתיישבותית, זה העובדה שאלפי רכבים מחזיקים את הציר הזה פתוח כל הזמן, נוסעים הלוך ושוב, וזה לא בכדי, שכל ההתיישבות ביהודה ושומרון נבנתה ברובה בראייה צירית. אנחנו רואים את זה לאורך כביש 90.
זאת אומרת, שבונים את היישובים באופן כזה, שיהיה יישוב פעם בכמה קילומטרים על גבי הציר, ואז בעצם הציר מוחזק?
נכון, אני למשל, שאני מדבר עם מכינות, דוגמה נורא פשוטה לתאר להם את זה, אני שואל את האנשים, תגידו, כמה אנשים נסו מירושלים לים המלח? הרבה נסו. זה ציר שיחסית נוסעים בו הרבה, כביש אחד, זה כביש אחד, זה הכביש המרכזי של מדינת ישראל לרוחב, ואז אני אומר להם, תגידו, אתם מבינים שבעצם חציתם את כל יהודה ושומרון? עכשיו, חלק מהאנשים בשוק מזה, הם בכלל לא מבינים שהם חצו את יהודה ושומרון. הם פשוט נוסעים מירושלים לים המלח, זה נראה להם טבעי.
אז אולי פשוט צריך להגביר את שיעורי הגיאוגרפיה ביסודי חטיבה תיכון.
א', כן.
ולא את שיעורי הביטחון.
כן, אתה יודע, זה מזכיר לי שיש לנו קבוצת טיולים של היישוב שלי, משפחות. ואחד הטיולים, קבענו להיפגש באזור צומת אלמוג. כמובן, זה לב יהודה ושומרון, כן? בשביל לטייל באיזשהו נחל טיפה דרומית לשם. כל המשפחות הגיעו, הכל היה טוב, הלכנו, טיילנו, חזרנו, עכשיו מצומת אלמוג, אתה רואה את יריחו, אתה רואה את זה מצוין. בסוף הטיול, התייעצו איתי איפה כדאי לעשות הפסקת אוכל, וזה המלצתי על עין פרת באחד המעיינות שם, ממש מקום שהוא הרבה פחות צפוף בהתיישבות פלסטינית, על ציר אלון, שהוא כמעט ריק מפלסטינים לחלוטין.
רבע שם ירושלים, כפר אדומים,
ממש כלום, אלון. כן, בדיוק. הגענו למעיין, ורק ברגע הזה, אחת הנשים באחת המשפחות פתאום ירד לה סימון, כי ראתה פתאום חיילים שומרים בכניסה למעיין, שהיא בעצם נמצאת ביהודה ושומרון. ובאותו רגע חטפה התקף חרדה, לא רצה לרדת מהאוטו, אבל יום שלם תהילה, בכלל לא הבינה איפה מטיילת, רואה את יריחו מול הפנים שלה, עומדת בצומת אלמוג, מוקפת איזה 100 פלסטינים, במקום הזה די עמוס באנשים, זהו, כן, אנשים לא מכירים ולא מודעים, אבל שאני שואל חניכים במכינה, האם נסעתם ירושלים לים המלח ולמה הרגשתם בטוחים? התשובה היא פשוטה, התחילו לנסוע, הסתכלו ימינה, ראו את מעלה אדומים, הסתכלו שמאלה, ראו את כפר אדומים, ראו את אלון, ראו את מצפה יריחו, ובואכה למעשה ים המלח, ולכן הם מרגישים בטוחים. עכשיו, כל יהודה ושומרון, בנויה ככה, הטעות הכי גדולה שאנשים עושים, שמתארים את ההתיישבות, הם מתארים אותה בשני מושגים לא רלוונטיים בעליל. מושג אחד זה גושים, אין שום משמעות למושג הזה, בעיניי, לא, בטח לא מבחינה ביטחונית, והמושג השני זה יישובים מבודדים. בעצם לשיטתם של אלה שמדברים על יישובים מבודדים, כל יישוב ויישוב לאורך הצירים הוא מבודד, כי הוא לא בגוש. אז הם מסתכלים על בית אל כיישוב מבודד, או על שילה כיישוב מבודד,
או על אופרה.
או על אופרה כיישוב מבודד, ובעצם אלה...
או על אלי, שזה... נכון, בקיצור,
והם כולם בעצם, הם עמוד השדרה של הציר כביש 60, דרך האבות, הציר העיקרי, שבעצם צהל לא יכול לשלוט ביהודה ושומרון עם הצירים האלה, לא פתוחים, וכל הזמן נוסעים בהם. אם צהל היה צריך להיות שם לבד, היו קוראים שני דברים. אחד היה צריך 20 צהל, פי 20 ממה שיש עכשיו כוחות, כדי לחפות על 500,000 תושבים שאינם. הדבר השני, כל התנועה הייתה נעשית בשיירות משוריינות, אי אפשר היה בכלל לנהל שם מרקם חיים. צריך לזכור שהיישובים האלה הם גם בסיסי היציאה של הצבא לפעילות. ולכן עוד דרך שבה התיישבות מאורגנת, היא בעצם סביב מרחבים מסוימים. למשל, כל שכם מוקפת יישובים יהודיים, אותו הדבר אפשר לדבר על בית לחם, אותו הדבר אפשר לדבר על חברון, וזה דרך אגב לא שונה במאומה מהאופן שבו מדינת ישראל בנתה יישובים בגליל, או מהאופן שבו היא חושבת צריך לבנות יישובים בנגב. זאת אומרת, העיקרון הזה הוא נכון בכל מקום, שבו יש בעצם ריכוז גדול של ערבים, ואיך נכון לבנות התיישבות יהודית, כדי שאפשר יהיה לתפקד. יהודה ושומרון לא שונה בזה מכל מרחב אחר.
אז בוא נחזור רגע באמת לעזה שממנה התחלנו. בזמנו, כשההתנתקות עלתה בתור תוכנית על ידי ראש הממשלה שרון, אתה היית בתפקיד מרכזי בלשכת הרמטכ"ל, ואתה נפגשת עם הדברים ככה בצורה הכי ראשונית שיש, והכי ככה, ידעת על התוכנית מהראשונים. ספרנו על הדבר הזה.
טוב, בעצם אני מוניתי להיות ראש לשכת הרמטכ"ל בשנת 2004, אחרי שנתיים כמפקד גדוד 605 בתקופה של חומת מגן והתקופה שאחרי חומת מגן. תקופות האלה היו מאוד 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 סוערות. התחלתי תפקיד של מפקד גדוד ממש בתחילת חומת מגן, ובעצם התמודדנו עם כל הסוגיה הזאת של השתלטות מחדש על כל הערים ביהודה ושומרון, ועיצוב המצב. העיצוב הזה לקח שנים, להחזיר את הגלגל אחורה לקח הרבה מאוד שנים, והתקופה הראשונה של העיצוב הייתה הכי אינטנסיבית, בעצם מיד בתום המבצע ובשנתיים שלאחר מכן, זה השנתיים בעצם שהייתי מפקד גדוד. משם הגעתי ללשכת הרמטכ"ל, הגעתי בעצם למציאות שבה עזה למעשה נמצאת כבר כמה שנים טובות אחרי הסכם אוסלו, ומה שקרה בהסכם אוסלו זה שבעצם הדבר הראשון שקרה, יצאנו ממרכזי הערים של עזה, מעזה, מרפיח, מחאן יונס, עם החלטה שלא נכנסים בכלל, גם אם הם עכשיו בונים בעניין כוח צבאי.
זאת אומרת, בחומת מגן מה שעשו זה שנכנסו למרכזי הערים הפלסטיניות, לג'נין, שכם, יריחו, רמאללה, חברון, ובית לחם, אבל לא נכנסו לעזה, זאת אומרת חומת מגן חלפה על פני עזה ולא היה חומת מגן לעזה.
נכון מאוד, למרות שהמצב בגדול היה בדיוק אותו מצב, זאת אומרת מהערים הפלסטיניות יצאו מחבלים מתאבדים למרכז הארץ עם הרבה מאוד פיגועים קשים ועם מעל 1,000 הרוגים בעורף, אבל באותו זמן מעזה, מתוך הערים שאנחנו יצאנו מהם, בנו שם מפעלי רקטות בהיקפים מאוד גדולים, מפעלי מרגמות, טילים, כל זה לפני ההתנתקות בכלל, כי כבר לא פעלנו בערים, לא נכנסנו אליהם, קרה בדיוק מה שקרה ביהודה ושומרון, והתחילו לראות אלפי רקטות על המרחב, על שדרות, על גוש קטיף, אבל התחילו להפעיל לחץ אדיר על ההתיישבות, גם מסביב לעזה וגם בתוך עזה. ההתיישבות נכנסה למצוקה מאוד מאוד גדולה, כי אתה לא יכול להגן על ההתיישבות הזאת, אם אתה לא שולט ביטחונית, אני לא מדבר אזרחית יכול להיות כמו ביהודה ושומרון, שפלסטינים נעלים את עצמם, אבל ביטחונית, אתה צריך שליטה מלאה, וללא זה, ההתיישבות נכנסה למצוקה, ירו עליה תקפים אדירים של מרגמות ורקטות.
אז נגיד יושב מגד, עכשיו חולש על גזרה כלשהי בעזה, והוא מבקש להיכנס, אומר, יש לי מודיעין על איזשהו מפעל רקטות, מה אומרים לו?
תשמע, בעזה זה הגיע למצב שזה לא ברמה הזאת בכלל. זה הגיע למצב שבשביל לעשות פעולה משמעותית במרחב של עזה או במרחב של רפיח או חאן יונס, אתה צריך מבצע חטיבתי
לא היום, אני מדבר על 2004.
אני מדבר בדיוק על זה. אני מדבר שבאותה תקופה עשו מבצעים מאוד מאוד גדולים, חטיבתיים. אני יכול לדוגמה לתת דוגמה את מבצע ימי תשובה. מבצע ימי תשובה נועל בצפון הרצועה, אחרי שבירי רקטות הבלתי פוסק על שדרות נפצעו שני ילדים. היה שם גם הרוג. וזה הפעם הראשונה שבמבצע הזה, כשאייל אייזנברג פיקד עליו כמחת גבעתי, הוכפפו מזלטים תוקפים לרמת החטיבה. אני זוכר את האירוע הזה, את הביקור שלנו בחפק מחת, את ההחלטה של הרמטכ"ל לבקשת אייל להכפיף לו נכס שעד אז היה ברמה המטכ"לית. אבל מה, גם המבצע הזה בסוף ליחך את פעתי השטח. זה לא היה לכבוש עכשיו את כל עזה. זה היה בשוליים, וגם בשביל לפעול בשוליים היה צריך חטיבה שלמה. שוב, שלפני זה, לפני אוסלו, עם טנדר הייתה נוסע בתוך הרצועה, בלי שום בעיה. יש, אתה יודע, שומעים הרבה את יאיר גולן, שאנשים מלינים על ההתנתקות, הוא אומר, תפסיקו לבבל את המוח, היה ירי רקטות לפני ההתנתקות. א', הוא צודק, אבל הוא לא אומר את האמת המלאה. שההתנתקות זה היה שלב ב', היה התנתקות א', היה התנתקות ב'. התנתקות א' היה אוסלו, יצאנו ממרכזי הערים, כפי שעשינו אחרי זה ביהודה ושומרון. התנתקות ב', זה היה גם להוציא את האוכלוסייה היהודית, וגם לחבר את עזה למצרים, ולזה היו השלכות אדירות שמשפיעות עלינו עד היום.
אבל כיום, אנחנו אפילו אבל אפילו היום אנחנו לא נמצאים במרכזי הערים הפלסטיניות, לא בעזה, אנחנו אמנם נכנסים, כמעט מדי לילה למעצרים, אבל אנחנו לא נמצאים שם, זאת אומרת, אנחנו לא נמצא חייל של גולני, יושב לו בבית ברמלה, או באיזה מוצב פיקוד, או באיזה עמדה של צהל, אין דברים כאלה.
לא צריך. העובדה שאנחנו הבאנו את יהודה ושומרון למצב, שבו אנחנו מסוגלים לפעול מדי לילה, איכן שאנחנו רוצים, בכל מקום שיש מידע על התארגנות חבלנית כזו או אחרת, זה לא לוקח גם הרבה זמן, זה בדיוק שעתיים תדריך, קצת תרגולות, ושולחים פלוגה או פחות, עם איזשהו חפק, זה הכל קורה מאוד מאוד מהר, ועוצרים את מי שצריך לעצור. המציאות הזאת שמתקיימת היום ביהודה ושומרון, היא המציאות הכי טובה ונורמלית, שיכולה להחזיק גם לנצח. אנחנו יכולים לנצח לפעול ככה, המציאות של עזה היא לא נורמלית.
ואיך זה שלא מחכים לנו מטענים בדרך למעצר הזה, או למעצר ההוא?
שוב, כי אנחנו לא מאפשרים להם בכלל מלכתחילה, לבנות תשתיות טרור. זאת אומרת, כשהם רק חושבים להתחיל לבנות איזושהי תשתית, אנחנו בעצם מסכלים אותה. זה לא שבכלל ביהודה ושומרון לא מנסים להניח מטען, אבל מכיוון שכל הזמן יש תנועה אזרחית על הציר, והאזרחים ערניים, ואם יש איזה משהו חשוד מיד מדווחים, תחשוב שכל אזרח שנוסע על הציר, הוא בעצם תצפיתן, או פותח ציר של הצבא, שמדווח, שמעדכן, שאומר מה קורה, ולכן בעצם הצבא יש לו 500,000 חיילים, שהם לא שלו, שלא צריכים להיות חמושים ולא כלום, פשוט נוסעים על הצירים וזהו, וזה בעצם מה שמשמר את הציר פתוח. אין צבא בעולם שהצליח להחזיק לאורך זמן במקום שאין בו התיישבות. ראינו את זה עם הרוסים באפגניסטן, ראינו את זה עם האמריקאים באפגניסטן, ראינו את זה עם האמריקאים בעיראק, לא משנה כמה הצבא גדול, אם הוא פועל בסביבה שהיא לא הסביבה האזרחית שלו, ואין לו גיבוי אזרחי, זה רק עניין שהזמן עד שהוא לא יהיה שם. אני כבר לא מדבר על הלגיטימציה. אין לגיטימציה לצבא להיות במקום, בטח לא לאורך זמן, שאזרחיו לא נמצאים שם. הצבא נועד להגן על האזרחים שלו.
אז בוא נחזור 2004, מתחילים לשמוע על תוכנית ההתנתקות, ואתה נמצא בלשכת הרמטכ"ל.
יפה, אז בעצם, קודם כל, אני אומר, הרקע הוא, זה שעזה בוערת, ממש בוערת, יורים שם רקטות אינסוף, מרגמות, ופיצוצי מנהרות מתחת למוצבים. ממש העסק הזה מאוד מתקשים לשלוט בו, כי בעצם מתעקשים לא לפעול בתוך הערים ולעשות חומת מגן. ובתוך כל הברדק הזה, יום אחד, הרמטכ"ל ואני שומעים בתקשורת, שראש הממשלה שרון החליט להתנתק מעזה. החלטה סופר אסטרטגית, שכוללת גם גירוש של 8,000 יהודים מהבתים שלהם. הרס של יישובים, חיבור עזה למצרים, כל זה קורה שראש הממשלה מחליט עם עצמו, והרמטכ"ל שומע על זה בתקשורת. ככה זה קורה.
הרמטכ"ל
דבר בלתי ילון. נתפס, היה משה אלון. אנחנו כמובן היינו בשוק, זה פשוט היה מאוד מפתיע, ובטח על רקע הברדק שיש בתוך רצועת עזה באותו זמן ולפני, ובעצם מבינים שצריך להתארגן מהר, לעשות הערכת מצב, להביא המלצות, למשמעויות וכו', ובאמת מתארגנים עם אמן, עם אגף המבצעים, עם כל מה שצריך, ובעצם כמה ימים אחרי זה יש דיון קבינט, ובדיון קבינט הזה יושב בוגי בשולחן, יושב דיכטר שהיה ראש השבק, אני כמובן קרא לה שישבתי בצד בדיון, וראש הממשלה שרון אומר, אני החלטתי להתנתק, בואו תגידו לי מה הערכת המצב. הוא אומר לו בוגי, וזה כמובן הוא מציג את עמדת כל צהל, אמן וזה, הוא אומר לו, תקשיב ראש הממשלה, אם אתה יוצא ככה מעזה ומחבר את עזה למצרים, תוך שנה, אז אתה תהפוך להיות חמאסטן, אל-קיידסטן וחיזבאלסטן. זה מה שהולך להיות. מסביר לו את זה, שרון מענן, פונה לדיכטר, שואל אותו מה אתה אומר, דיכטר אומר לו, בדיוק מה שבוגי אמר, חמאסטן, אל-קיידסטן וחיזבאלסטן. אם אתה מחבר את עזה למצרים, אין סוף אמצעי לחימה, כוח אדם, מחבלים, כסף, תחמושת, הכל יעבור ממצרים לתוך עזה, ונאבד שליטה לחלוטין על מה שקורה שם. זאת אומרת, זה ברור שאם הם היו מסוגלים לפתח רקטות ומרגמות בתוך הערים, כשהם לא מחוברים למצרים, זה ברור שברגע שאתה מחבר אותם, בעצם כל הדבר הזה אקספוננציאלית הולך לגדול, ואנחנו הולכים לאבד לחלוטין שליטה על מה שקורה במקום הזה.
אז איך זה בעצם שיש כאלה, כזו אחזות דעים בתוך צהל, ושאר מחת הביטחון השבק, אבל לא מקשיבים להם, או לכאורה היום אנחנו שומעים דעות אחרות, או בכלל, תוך כדי מבצע התנתקות, אנחנו ראינו הרבה מאוד גילוי דעת, מכתבים פומביים, של הרבה מאוד ביטחוניסטים מהעבר, שדווקא תמכו במהלך הזה.
טוב, אז באמת קוראים פה כמה דברים. אחד, זה שאותם גורמים שהתנגדו, לא יודע, כנראה לא, קודם כל לא השמיעו את קולם מספיק, ולא התנגדו מספיק, ולא השמיעו את זה בצורה אולי יותר חדה, דבר שני, אחרי חודשיים שלושה, בעצם שרון למעשה מפטר את בוגי, הוא לא מעריך לו את השנה הרביעית, ובוגי מסיים תפקיד אחרי שלוש שנים, שזה דבר מאוד לא מקובל, מגיע במקומו חלוץ, ואז קורה דבר שאני חושב שאם אני צריך לשים את היד איפה התחילה אצלי ההבנה, צריך להגיד ארגון כמו הביטחוניסטים, זה ברגע הזה, בעצם חלוץ נכנס לתפקיד כדי לממש את המדיניות של שרון, וכל מערכת הביטחון, תוך שבועות בודדים, מתיישרת לנרטיב החדש של הרמטכ"ל החדש, ואם המערכת הזאת אמרה חודשיים, שלושה לפני זה, שהולך להיות חמאסטן, אותה מערכת אומרת עכשיו, הולך להיות סינגפור. שזה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן.
ואתה היית עדיין רלש?
לא. אני כמובן, ביום שבוגי סיים תפקיד, גם אני סיימתי תפקיד, אני לא המשכתי עם חלוץ, אני בעצם נשלחתי ללימודים במכללה לביטחון לאומי, ולפני שהתחלתי את הלימודים בתקופה של ההתנתקות, עשיתי הסבה לטנקים, אני מהנדסה קרבית, ורצו שאני אפקד על חטיבות וזה, אז עשיתי הסבה לשריון מלאה, ובעצם בתוך כל התהליך הזה אני רואה שבעצם הצבא מאמץ פה תפיסת עולם שונה לחלוטין ממה שהוא אמר קודם, מין קונפורמיזם כזה, כולם מתיישרים לרוח של המפקד החדש, וזה לא רק בדיבורים, בעצם פיקוד דרום, צהל, עושים פריסה מחוץ לרצועה, אחד המחנות הגדולים שנבנו מחוץ לרצועה זה מחנה רעים, המחנה הזה יש בתוכו גם את האוגדה וגם את מפקדות החטיבה, בעצם יחדו את כולם בתוך מחנה אחד, בנו שם קיבוץ, בנו קיבוץ, לא מחנה, אין מיגונית אחת, מיקמו אותו 7 קילומטר מרצועה בטווח המרגמות, ואתה רואה צבא ששכנע את עצמו, תחת הדירקטיבה המדינית, שהוא הולך לשלום. לא רק זה, אלא שבאגף התכנון של צהל, מתחילים עבודת מטה, להסב את האוגדה של עזה לחטיבה. כאילו כמה רחוק הלכו עם
כאילו להפחית עם את הרעיון הזה. שם.
כן, כי מה זאת אומרת? הולך להיות סינגפור, לא? הולך להיות פה שלום.
איך אתה מסביר את השינוי הדרמטי הזה בעמדה של המערכת הביטחונית? לכאורה אמורים לשבת שם אנשים מקצוע רציניים, ולשפוט את המציאות על פי איזה שהם משקפיים של מקצוע, מקצוע צבאי. ולכן גם ניגשים למערכת הביטחון, שואלים אותם מה דעתכם, כי יש לכם איזושהי הסתכלות אובייקטיבית, לא הסתכלות פוליטית, ולא איזה משהו בסגנון הזה. כן.
יש שתי בעיות עם מערכת הביטחון. בעיה אחת, זה בעיה של קונפורמיזם. ברור שיש שם אנשים מעולים, ודרך אגב, ברור שכולם למטה ידעו שהולך להיות חמאסטן, וגם אמרו את זה. אבל זה מערכת היררכית, ויש רמטכ"ל, ורוח צה"ל בהקשר הזה זה דבר המפקד, עושים מה שהמפקד רוצה, וברוח המפקד, ובעצם כולם מתיישרים, כל אחד דואג לקידום שלו ולעתיד שלו, וכולם בעצם מקבלים את המשכורות שלהם מהמדינה. ולכן אפשר להבין למה זה קורה בתוך הצבא. יש גם עוד תופעה שקצת הרבה מטרידה בהקשר הזה, זה שבעצם בתפיסה של צה"ל את עצמו, אם לדוגמה יבוא עכשיו הדרג המדיני ויגיד, אני רוצה לסגת מהביקה ומכל יהודה ושומרון. אני אומר לך מקצועית, כאיש מקצוע, זה יצירת התנאים להשמדת מדינת ישראל. מדינת ישראל לא יודעת, לא תדע, אי אפשר להגן על מדינת ישראל מכביש 6. אי אפשר. אין איש צבא בעולם שיגיד לך שדבר כזה זה אפשרי. אי אפשר להגן על מדינת ישראל מכביש 6. אלא אם כן יש שלום נצחי. בסדר? אבל אם מישהו עכשיו יאתגר אותך, אין אפשרות כזאת. מערכת הביטחון לא תגיד את זה. היא לא תגיד אי אפשר להגן על מדינת ישראל מכביש 6. היא תגיד זה החלטה פוליטית. ואחרי זה היא תמציא לעצמה סיפורים, איך היא כן יכולה, למרות שהיא לא יכולה. בסדר? אי אפשר להגן על מכביש 6. אז יש פה בעיה. והבעיה השלישית, נגעת בה בעצם, זה שבציבוריות הישראלית, הגנרלים היחידים שהתארגנו באיזושהי צורה, זה גנרלים שבמקום...
מפקדים למען ביטחון ישראל וכאלה.
וקודמיהם, היה שתי תצורות, היה מועצה לשלום וביטחון, ואחרי זה הפך להיות באיזשהו שלב מפקדים למען ביטחון ישראל, שבעצם נקודת המוצא שלהם היא לא ביטחון, למרות שהם נקראים ככה. נקודת המוצא שלהם זה תוכנית מדינית שמאמינים בה, ואותה מקדמים, ובכלל בלי להסביר ביטחונית איך זה הגיוני הקידום הזה.
אבל לכאורה לפני שהם מצבירים לציבור בכלל, הם צריכים להסביר לעצמם למה הדבר הזה נכון. ואם הם אנשי מקצוע, כל אותם תתי אלופים ומעלה, שנמצאים בכל הקבוצת מפקדים למען ביטחון ישראל או קודמיהם, איך הם מסבירים לעצמם בכלל שהצעדים המדיניים האלה הם צעדים שיקדמו את ביטחון ישראל? הרי בסוף נראה לי אכפת להם ביטחון ישראל. יכול להיות שלמי שממן אותם מחול, לכל מיני קרנות או ארגונים כאלה ואחרים ממדינות אירופה, יכול להיות שפחות אכפת להם ביטחון ישראל, אבל לאותם מפקדים נראה לי אכפת.
תראה, הם בעצם, יש כמה טענות שלהם שצריך להתמודד איתם. טענה ראשונה, אני אומר את זה בעיקר בהקשר של יהודה ושומרון, זה היה נכון גם בעזה כשהם תמכו בזה. הטענה אומרת, אנחנו חייבים להיפרד פיזית לחלוטין מהערבים, הפלסטינים, אנחנו צריכים להיות בצד אחד של הגדר, הם בצד השני, כדי שלא יהיה מצב שבעתיד נצטרך לספח אותם ויהיה לנו עוד 2 מיליון פלסטינים, או עוד 4 מיליון אם אני כולל את עזה, כחלק ממדינת ישראל, ואז הם באים עם טוענה שהיא כאילו ציונית, אנחנו רוצים לשמור על רוב יהודי, שזה נשמע סבבה לגמרי. אבל הטענה הזאת היא שגויה, היא שגויה במובן הזה שהם טוענים שהאופציה היחידה למנוע סיפוח של 2 מיליון פלסטינים זה הפרדה פיזית מוחלטת, כל אחד בצד השני של הגדר, שבפועל יש פחות 30 מדינות בעולם, שהן מדינות שדווקא כלואות בתוך מדינה אחרת, זה נכון לסן מרינו באיטליה, זה נכון הרבה מדינות שהן מדינות בעצם שהן מוקפות מדינה אחרת, אין להם צבא, אין להם מרחב אווירי, זה לא דבר לא שגרתי במדינאות, בסדר? ולכן הם אפילו לצורך העניין תוכנית טראמפ, שזה כמו רבין בגדול, הרעיון של להשאיר את הביקה בידינו, להשאיר את רוב ההתיישבות בידינו, אפילו זה לא מקובל עליהם. הם התנגדו לתוכנית טראמפ, התנגדו להחלת ריבונות. כי הם אומרים, אפילו אם רק נקיף אותם ולא נספח את כל הפלסטינים, עדיין אנחנו נצטרך לתת להם אזרחות וזה לא נכון.
אז זאת אומרת, הם לא שופטים את המציאות הביטחונית, אלא הם אומרים, בהנחה ומבחינה דמוקרטית אנחנו נהיה חייבים לתת להם אזרחות, אז זה צעד שיפגע בנו ביטחונית, ואז ננה.
כן, אבל יש פה עוד טענה, והיא הכי מסוכנת, כי היא משיחית, פר אקסלנס. יש שם איזו תפיסה כזאת, שאם תחתום, אם תיסוג בעצם מהדרישות של הפלסטינים, שזה כביכול יהודה ושומרון, מה שלא נכון, זה לא באמת הוויכוח הוא לא על יהודה ושומרון, הוא על הכל. זה ויכוח לאומני, אסלאמיסטי, ממש לא רק קשור ליהודה ושומרון, אבל נניח נזרום איתם רגע, הם אומרים, אם אנחנו ניתן להם את מה שהם רוצים, בגדול בגדול, יהיה שלום נצחי. מעולם לא יותר מלחמות, כי ברגע שאתה כן מדבר על אופציה של מלחמה, אז כל התזה שלהם לא עומדת במבחן המציאות. אבל הם, אחד הסיבות שהם כל הזמן ממנפים את אבו מאזן, ורוצים להראות שאפשר לסמוך עליו, ושהם ידאגו, או שהירדנים, נורא חשוב מלך ירדן, והוא ישמור עלינו, והוא ימנע כניסה של אנשים מירדן לתוך לב הארץ, וזה, זה בעצם בגדול תפיסה שאומרת, אנחנו נעביר את האחריות הביטחונית למישהו אחר. חלק מהחבר'ה האלה קידמו את התוכנית של גנרל אלן, שבעצם אומר בוא נפרוס כוחות בינלאומיים בביקה, בוא נפרוס את המרינס. אז יש פה פרדוקס, מצד אחד אתם אומרים הביקה חשובה, מצד שני אתם אומרים לא אנחנו נגן על עצמנו, לא אנחנו נהיה שם, אז בעצם אתם נוטלים מאיתנו את הזכות הכי בסיסית של העם היהודי, זה להגן על עצמו בכוחות עצמו, וזה משהו שאנחנו הביטחוניסטים לא מוכנים לקבל אותו, לא מוכנים לקבל מציאות שאומרת שביטחון ישראל, יהיה תלוי במישהו אחר. זה כאילו אנטיתזה בסיסית לאתוס הציוני ולצרכים הלאומיים שלנו כעם.
לכאורה אנחנו שומעים הרבה פעמים בתוך צהל איזושהי עמדה שאומרת שצריך לחזק מאוד את הרשות. מה זאת העמדה הזאת? זאת עמדה שבינך היא ביטחונית, או שיש לה איזשהם אלמנטים מדיניים כאלה ואחרים? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
זה גם איזושהי תזה שצריך להעמיד אותה במבחן, זאת אומרת, יש פה איזו תפיסה שאפשר להבין אותה שאומרת, אנחנו לא רוצים לנהל את היום-יום של הפלסטינים, בסדר? לא את הביוב שלהם ולא את, לא יודע, את השלומי...
למה? כזה קשה לפנות זבל, לפתוח את הביוב מדי פעם, לסלול כבישים? מה הפחד הגדול
לא,
מלנהל את
היום? לא, אני חושב שעדיין זה תחת הרעיון הזה של לשמר הפרדה, לפחות הפרדה אזרחית, כן? שהם ינהלו את העניינים שלהם, הם לא יהיו חלק מה... כי אם הם חלק מלא, אז באמת תעלה השאלה, למה לא נותנים להם אזרחות? זה לא יעמוד במבחן של החוק הבינלאומי. וכן יש אינטרס ישראלי שהם ינהלו אזרחית את עצמם, אבל אני אומר בסדר גמור, אבל מה הקשר בין זה לביטחון? זאת אומרת, החבר'ה האלה לא סיפקו לנו מילימטר של ביטחון אף פעם. הם רק הפוך, הם מסיטים בצורה בלתי רגילה את הצעירים שלהם בבתי ספר, הם מחזיקים כל מיני מיליציות כאלה ואחרות, הם משתפים איתנו פעולה ביטחונית רק במקום שמשרת אותם, קרי במקום של לתפוס את האויבים שלהם, שזה החמאס. אז איפה שהם רוצים לטובת עצמם לשתף פעולה, הם עושים את זה.
ואז הם מדווחים לנו, תפסנו שלושה כן, פעילי
כן,
חמאס.
כן, או שהם אומרים לנו, אפילו הם ילשינו, בשביל שאנחנו נתפוס איזה חמאסניק, או שהם יתפסו, אבל הם לא מגינים על ישראל. מי שמגן על ישראל זה צהל, כל יום, במעצרים וכו. בלי צהל, דקה לא היינו מחזיקים פה מעמד.
אוקיי, אז בוא נדבר באמת על עוד מקום שבו פרוסים כוחות בינלאומיים, על לבנון, או על דרום לבנון פרוסים כוחות יוניפיל מאז מלחמת לבנון השנייה. ואנחנו רואים את לבנון בחודשים האחרונים מתרסקת מאז הפיצוץ בנמל ביירות, ואין להם כמעט חשמל, יש להם שעתיים שלוש ביום חשמל לאחרונה. גם זרימת המים כמובן לא זורמת כי אין את המשאבות שמספקים, ואנחנו רואים את המדינה הזאת מתמוטטת תוך איזשהו כאוס. מה אמור להיות היחס שלנו כלפי מה שקורה בלבנון, או בכלל מבחינה ביטחונית בואו ננסה לנתח את זה?
קודם כל זה מעניין לראות, בהקשר הזה, שכל מקום שהזרועות האיראניות הגיעו אליו, למעשה הולך וקמל. אנחנו רואים את זה בעיראק, ואיך נראית עיראק היום, סביב כל המעורבות האיראנית והמיליציות האיראניות בתוך עיראק. אנחנו רואים את זה בתימן, עם החותים, ותימן שבעצם מדינה שהתפרקה ונמצאת במלחמת אזרחים. אנחנו רואים את זה בסוריה, עם המעורבות האיראנית העמוקה, ואנחנו רואים את זה גם בלבנון. מאז שהאיראנים בעצם בנו את הזרוע של חיזבאללה, ומאז שחיזבאללה השתלט על המוסדות השלטוניים של לבנון, המדינה הזאת הולכת מדחי לדחי. ובאמת המצב שם הוא קשה מאוד מאוד מאוד, יש שם משבר כלכלי שאירופה מדברת על זה שלא נראה כמותו כבר מעל 100 שנה, ומאוד קשה לדעת זה אין זה אלך. זאת אומרת, יש גרסה אחת שאומרת, סביב המשבר הזה האיראנים ייכנסו יותר וחיזבאללה ישתלטו יותר על מה שקורה שם, הם רוצים דרך אגב לעשות את זה. מצד שני, יש מגמה הפוכה, זאת אומרת, יש ציבורים רחבים בלבנון שמרגישים שמי שאשם פה זה האיראנים וחיזבאללה בכל המצב הזה, יש הרבה הרבה כעס על חיזבאללה, על נסראללה עצמו, ולכן זה בכלל בכלל לא בטוח שחיזבאללה יצליחו לעשות מה שהם מתכננים ובאמת להשתלט. דבר שני שצריך לעקוב אחריו זה האם כוחות חיצוניים סביב המשבר הזה יתערבו ביתר סט. האם הרוסים ייכנסו יותר לעומק למה שקורה שם, או האם הסינים פתאום יחליטו שהם רוצים להיכנס, כי בדרך כלל הם משתלטים על מדינות שהם במצוקה כלכלית אדירה, והם בעצם באים ומחלצים אותם. אז מאוד מאוד קשה לומר, אני אישית לא מפחד מלראות אצל השכנים שלי אנרכיה בשונה מאחרים, אני לא חושב שתמיד זה רע, יש מצבים, אני מעדיף לראות את סוריה כמו שהיא היום, מאשר סוריה של אסד האבא, שאימה עלינו ממש, אני זוכר את הכוננויות ברמת הגולן עם הטנקים וכו, מעדיף אותן כמו שהם היום, עם האנרכיה. לכן קשה להגיד, צריך לעקוב ולראות, צריך להיות נביא בשביל להגיד מה יהיה בלבנון.
אבל אנחנו שומרים על צורכי הביטחון של ישראל בתוך אנרכיה, זאת אומרת, איך ישראל מאותתת לאותם ארגונים שנמצאים כרגע בסוריה, לא להתעסק איתה? יש כל כך הרבה מהם.
יש פה כמה מרכיבים. מרכיב אחד הוא בעצם הגבול עצמו. הגבול הזה עבר בכלל, כל גבולות ישראל בשנים האחרונות שדרגו אותם בצורה בלתי רגילה, ברמת יכולות האיסוף שיש היום בגבול, ברמת יכולות האש, ברמת הפעלה שוטפת של אמצעים אוויריים.
אתה יכול לפרט קצת מעבר לכותרות?
תראה, כל עולם האיסוף, אני זוכר בעבר,
איסוף מודיעין,
איסוף הכוונת הצפיות, כן? בעבר, קודם כל, בכל גזרה הייתה איזושהי תצפית, שראתה ברמה כזו או אחרת, היו המון המון מרחבים שבעצם לא היו מכוסים כמו שצריך עם אמצעי תצפית.
נגיד, שמו על הויטל ברמת הגולן איזושהי מצלמה, משקפת מיוחדת, ותצפתו איתה. אבל לא היה 10 קילומטר דרומה עוד אחת ועוד, ועוד כן, אחת ועוד
היו,
אחת.
היו, אבל קודם כל לא ברצף, לא חיסו את הכל. ודבר שני, זה הכל היה מבוסס, היכולת של התצפיתנית לנתח את השטח, ובעצם בשנים האחרונות נכנסו המון טכנולוגיות, כמו מקאמים מאוד מאוד מתקדמים, שבעצם יכולים באופן רציף כל הזמן לנטר את השטח.
גם מעבר של בן אדם.
הכל, הכל, כל דבר שזז, ומקאם הוא בוהה, הוא כל הזמן מסתכל, הוא לא, זה לא תצפיתנית, הוא מסתכל, קולט כל דבר שזז. ודבר שני זה כמובן טכנולוגיות של איתוך מידע, כמו שאנחנו רואים בעולם האזרחי, כל ה-AI וכו, שבעצם יצרו רמת אפקטיביות עשרות מונים יותר גבוהה ביכולת באמת באמת לנצל את המידע שכבר קיים מכל האמצעי איסוף האלה, וגם לאחד את זה במקום מרוכז, שלא אתה צריך עכשיו לפזר תצפיתניות לאורך כל הגבול, אלא במקום אחד אתה יכול לשים את כולם, התקשורת השתפרה, אתה יכול לשדר הרבה יותר מרחוק וכו. והעולם הזה התקדם בצורה בלתי רגילה, ובכך גם טכנולוגיות על הגדר עצמה, ומזלטים וכו. ולכן מאוד, הרבה יותר קשה היום לחדור את הגבול שלנו.
אז זה דבר ראשון, אבל שוב, איך באים ושומרים על ביטחון לאומי, כשיש לך הרבה ארגונים מעבר לגבול, ולא איזושהי ממשלה אחת שהיא אחראית על השטח? היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
קודם כל, בשתי שיטות. תמיד יש לך איזה ממשלה שאתה צריך לראות אותה אחראית. ממשלת לבנון אחראית על כל מה שקורה בכל מקרה. וארגונים עצמם, כל ארגון, אם צריך לטפל בו, מטפלים בו. עכשיו תראה, הם כולם מבינים שלהתעסק איתנו עכשיו, זה יהיה טעות אדירה מבחינתם. חיזבאללה לא נמצא במצב שהוא באמת יכול להרשות לעצמו, שאנחנו ניכנס איתו למלחמה, ואני חושב שממלחמת לבנון השנייה הוא למד, שהוא לא באמת יודע לצפות אותנו. הוא חושב שהוא יודע, אבל הוא לא באמת יודע. הוא היה המום מזה שיצאנו למלחמה מולו, והוא הבין שהוא לא ממש מבין אותנו, כמה שהוא קורא עיתונים, וחושב שהוא מבין את החברה הישראלית, הוא לא מבין כלום. ולכן הוא הרבה יותר ניזר. אל תשכח גם שחיזבאללה, עם כל הצרות שיש לו בלבנון, עדיין שקוע בסוריה, שקוע גם בעיראק דרך אגב, עם אלפי הרוגים, עם אלפי פצועים, עם מורל מאוד מאוד נמוך, ועם מציאות של איראנים, שנמצאים במשבר כלכלי עמוק מאוד בגלל הסנקציות, הוא מקבל הרבה הרבה פחות כסף ממה שהוא קיבל בעבר. הדבר האחרון עלי אדמות שהוא צריך עכשיו זה אותנו על הראש שלו. ולכן יש פה מערכת שהיא מורתעת, אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש, אי אפשר לדעת. דברים משתנים.
אז בוא מכאן נעבור לאחד התפקידים הבאים שעשית אחרי שהיית בלשכת הרמטכ"ל. אתה היית אחראי על גזרה של הגבול הדרומי, הגבול עם מצרים. ושם התמודדת מול בעיה אזרחית, ביטחונית קצת שונה, כל העניין של המסתננים שמגיעים שם. איך הם מגנים על גבול כנגד אנשים לא חמושים, אנשים שאי אפשר כמובן לראות בהם?
אז באמת אני הגעתי לגבול מצרים בשנת 2008, והגעתי למציאות שבעצם גבול ללא גדר, היה שם גדר באמת מצ'וקמקת, לא מה שיש היום.
טלטלית כזאת.
טלטלית, כן. אם היה, כן, לא בכל מקום היה, אבל איפה שהיה.
תמיד זה סירוגן טלטלית, היא נקרעת, מזיזים אותה.
כן, ובעצם פגשתי מציאות מבצעית שכוללת מספר היבטים. בבית האיום של מה שנקרא הפחה, פיגוע חבלני עוין, הגעתי לתקופה שבעצם מחבלים מעזה יוצאים לפיגועים בנתיב שנקרא נתיב ציר החטא, זאת אומרת יציאה מעזה למצרים, חבירה לבדואים מצרים, ופדווים מצרים שמובילים אותם לתוך ישראל לפיגוע. הפיגוע הראשון שהיה בציר הזה, היה בציר החטא הגדול, הרחב יותר, היה בעצם פיגוע של מחבל באלת, שהגיע באופן הזה, ואז נוצרה הבנה שיש פה בעיה מאוד מאוד רצינית. ובאמת, הציבור לא כל כך חשוף לזה, אבל בשנתיים שהייתי שם, סיכלנו הרבה מאוד מחבלים שהגיעו מעזה דרך הציר הזה, עם חגורות נפץ וחום, מתחת לרדאר לחלוטין של הציבור הישראלי.
מה, פעולה בשטח מצרים?
פעולה שבה הם נכנסים, חוברים למבריחים מצרים.
לא, אבל איך אנחנו פועלים בשטח מצרים?
לא, שהם חדרו לישראל, זאת אומרת, הם נכנסים מאז אלה מצרים, ברגע שהם נכנסו לישראל והזינו אותם, אז תפסנו אותם או הרגנו אותם. היו הרבה מאוד פעולות כאלה, דרך אגב באחד האירועים גם ללא שום מודיעין וכלום נכנסה חוליית חטיפה כזאת עם אקדח משתיקול לחטוף ישראלים, ונתקלנו במערב של אנשי מילואים שנפל על החוליה הזאת והצליח לפגוע בשניים מהם ועצרנו את השאר. היו שם הרבה אירועים.
לכאורה, למה להם לא לפעול כנגד ישראלים שנופשים בדהב, בנואבה, בכל המקומות האלה?
קודם כל, כל הזמן יש על זה התראות.
כן, אבל, אתה יודע, ציפיתי לראות, מה זה ציפיתי? אתה יודע, אם יש התראות במשך 20 שנה רצוף, לא לרדת לסיני, אתה מצפה שלפחות אחד הפיגועים, יהיה ניסיון של משהו.
קודם כל היה. היה פיגוע במלון, שהפיגוע מאוד מאוד קשה בטאבה. היה פיגוע כזה מאוד קשה.
אז באמת אתה שומע כל שנה את המל"ל אומר, לא לרדת לסיני, כן. ורק פיגוע אחד ב-20 שנה, ברוך השם, אבל בכל זאת.
כן, קודם כל, כל הזמן יש שם איומים, יש שם הרבה מאוד חוליות של דאש וכו'. אני חושב, אנסה לחשוב למה פחות שמה, תראה, בסוף העזתים מאוד תלויים במצרים. המצרים שולטים על בעצם על גבול עזה המצרים, ואם המצרים היו רוצים להשביט אותם ושלא ייכנס שם כלום, היו יכולים לעשות את זה בחמש דקות. אבל הם לא רוצים. והעזתים משתדלים לא לתת להם סיבה כן לרצות לסגור את הגבול הזה. ולכן הם מאוד נזרים עם המצרים. אבל אין להם בעיה להיכנס דרך מצרים לישראל. זה הם כן עושים.
לגבי המסתננים?
לגבי המסתננים, אני בעצם ממש, מהלילה הראשון שהגעתי לגזרה, כל איזה שעתיים, שלוש, מודיעים לי מהחמל, נכנסו שבעה מפה, שמונה משם, אותי זה טריף הדבר הזה. הצבא בסוף אחרי לממש את הריבונות על הגבול, ולא מממשים ריבונות, נכנסים פה אנשים חופשי. ואני החלטתי לעשות מעשה, ונסות לפצח את הדבר הזה, ולמצוא איזשהו פתרון לאירוע הזה. והבנתי, אחרי כמה זמן, אחרי שעשיתי כמה תחקירים, על אירועים כאלה ואחרים, שבעצם השוטרים המצרים כן מעוניינים לתפוס אותם, הם לא מצליחים לתפוס אותם, אבל כן מעוניינים, כי בעצם מצ'פרים אותם, ונותנים להם לפעמים חופשות, אם הם תופסים.
כן, הם לא חוזרים לך משושים הביתה.
כן, ואז עשינו חבירה בעצם לשוטרים בגבול, ואמרו להם, תקשיבו, אוקיי, אתם רוצים לתפוס אותם, לא מצליחים, אבל אנחנו כן תופסים. אז מה דעתכם לקבל אותם חזרה? ובאמת היה לזה תקדים, שנתפסו קבוצה של זרים, ומדינת ישראל החזירו אותם למצרים. זה נסע אבל דרך מעבר מוסדר, יחד עם היחידה לקישור זרים, והמודיעין המצרי. אנחנו יזמנו בעצם משהו שהוא הרבה יותר גם רלוונטי, לעשות את זה עם גורמי השטח, בגבול עצמו. ממש בזמן אמת, לא בדיעבד.
מה שנקרא החזרה חמה.
החזרה חמה. וזה בעצם טכניקה שאני פיתחתי אותה כמפקד חטיבה, ובאמת זה הצליחה בצורה בלתי רגילה. והצלחנו לבלום כמות מאוד גדולה של זרים שניסו להיכנס, והחזרנו באופן שיטתי, עד שבאחד האירועים שהיה עם גדוד מילואים, וגם הייתה החזרה רגילה לחלוטין, כנראה היה שם איזה מישהו שזה לא נראה לו בסדר, שמחזירים אנשים שבאו ממצרים למצרים, ובעצם הוא הדליף את זה לכל הארגונים שבעד הכנסת זרים לפה, והגישו על זה בגץ. מרגע שהתחילו הבגצים, קודם כל המשכנו להחזיר, כי בגץ אפשר להחזיר, זאת אומרת, היו דיונים, גם אני השתתפתי בדיונים האלה חלק, והיה מדיניות בגדול כן להמשיך את זה, אבל כשזה הפך להיות נושא מאוד מאוד ציבורי, אז המצרים התחילו למנוע את ההחזרות האלה, וזה הלך ונהיה יותר ויותר קשה. אבל זה דוגמה ליוזמה של מקומית שלנו כחטיבה, שפשוט יצרה מדיניות ממשלתית. וזה משהו שמאוד מצופה, אני חושב, מקצינים, ובכלל, השאיפה לא להגיד, אוקיי, אי אפשר, זה מה יש וכו, אלא לחתור למגע, לעשות הכל כדי לממש את המשימה ואת הריבונות, ובסוף אתה מוצא את עצמך, וזה קרה בהיסטוריה שלנו הרבה פעמים, שבסוף בקצה, המפקדים בקצה, הם מובילים הרבה פעמים משמעויות שהם ברמה המדינית.
אז איך באמת אפשר להצטרף אליכם, לביטחוניסטים, לפעילויות שאתם עושים, כל אחד ככה שמאזין לנו וחושב אם יש לו מה לתרום?
קודם כל, כל אחד יכול להצטרף לביטחוניסטים, זאת תנועה שפתוחה לכולם, כל מי שביטחון ישראל חשוב לו, כל מי שחושב שבאמת הדאגה לישראל בטווח הארוך היא חשובה, מוזמן להצטרף לתנועה. יש לנו שילוב מאוד מאוד יפה של מצד אחד קבוצה מכובדת של קצינים בכירים, מפקדי שטח, לוחמים, לוחמות, פרופסורים, דוקטורים, ציבור רחב, מכל המגוון. ואני חושב שזה הכוח שלנו. אנחנו באמת רוצים את השיח הזה, שהוא יהיה שיח עם כל הציבור. והחזון שלנו זה להגיע להיות תנועה של מאות אלפי אנשים. והחזון העוד יותר ארוך שלנו זה שכל יהודי וכל ישראלי, יהיה לו, נקרא לזה, מניה בהבטחת הקיום של עם ישראל ומדינת ישראל. אני חושב שזה עניינם של כולם, של כל אחד שרוצה לדאוג לעתיד של הילדים שלו ושל הנכדים.
אז איך עושים את זה? באיזה דרכים בעצם אפשר לעזור?
בהמון דרכים, יש לצורך העניין אנשים שיותר בעניין של רשתות חברתיות ולקדם את כל המסרים שלנו ברשתות. יש אנשים שכותבים, יש אנשים שיכולים לרכז יישוב מסוים או עיר מסוימת בבית של חוגי בית וכו', כי נכון, אנחנו בכלל לא גוף פוליטי, גם לא מתכוונים להיות גוף פוליטי, אבל בהחלט אנחנו מאמצים שיטות פעולה שנהוגות גם במפלגות, כמו לעשות לדוגמה חוגי בית ודברים כאלה, כי בסוף זה הדרך שלנו להגיע לאנשים, אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר, כמה שיותר ציבור, ולכן לכל אחד יש את היכולת לתרום בצורה כזו או אחרת.
טוב, אז ככה באמת לקראת סיום, אני אשמח לשמוע ממך ככה כביטחוניסט, ומלצת קריאה, ספר, סרט, פודקאסט, משהו שנראה שיכול לחזק את ההבנה של ביטחון לאומי.
אני חושב שאחד הספרים, קודם כל, בהיבט של הבנה של ביטחון לאומי, אני מאוד ממליץ לקרוא את הספר של האלוף גרשון הכהן, מה לאומי בביטחון לאומי. וזה ספר מאוד 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 חשוב, כי בעצם הוא בא ואומר דבר שאנחנו תנועת הביטחוניסטים מאוד מאוד מאמינים בו. הוא בא ואומר, תראו, אין ביטחון לאומי בלי לאומיות. בלי פטריוטיות, או במובנים של עם ישראל, בלי יהדות וציונות. הכל מתחיל מערכים. בלי ערכים לאומיים, בעצם אין שום יכולת לקיים ביטחון לאומי. אין טנק, אין מטוס שיכול להחליף, או לתת מענה למציאות שבה אין רוח, שבה אין צדקת דרך. ובעניין הזה, אני חושב שזה ספר מאוד חשוב. וספר נוסף שאני מאוד אוהב, הוא גם מתחבר באמת לצד הזה של צדקת הדרך, זה הספר המפורסם והידוע, איחי גיבורי התהילה, שבעצם...
שמי זה?
איחי גיבורי התהילה זה ספר שנכתב ב-1948, בעצם ספר שמספר את סיפור המכבים, דרך העיניים של שמעון, אחיו של יהודה המכבי, וזה ספר מדהים, גם באמת בהיבט של ה... חיבור בין המכבים של אז לבעצם גיבורים של מלחמת העצמאות, כי בעצם הסופר קיבל את ההשראה שלו ממלחמת העצמאות, והקווים המשיקים בינינו לבינם, באופי, ברוח, במנהיגות, בכל ההיבטים האלה.
תודה רבה.
תודה לך.